הציונות הדתית חרתה על דגלה את הפסוק מפרשת השבוע, את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי היכן הם רואים. את החשיבות להיות מעורה, לא לפרוש מן הציבור, להיות חלק מהתהליך הגדול הזה שקורה פה בארץ, ובאמת מי שסוקר את השנים מקום המדינה ועד היום רואה באמת מעורבות מאוד מאוד גדולה בכל התחומים שבהם משתלבים אנשי הציונות הדתית, גם בתחומים הפרטיים, גם בתחומים הציבוריים, גם בעיצוב המדינה. אבל מה שאני מבקש לדבר היום זה על האיזון בין פתיחות וסגירות. כמה להיפתח לעולם, כמה לא להיפתח לעולם. כי חשוב מאוד שנהיה מן המשפיעים, אבל לא מן המושפעים. ושלא נשלם מחיר על זה שאנחנו נהפכים להיות חלק מן העולם. והשאלה היא, מה האיזון הנכון? ולכן אני מבקש היום בשיחה לדבר על פתיחות, סגירות, כמה פתיחות, כמה סגירות, מה העבודה שצריך לעשות פה בבית המדרש לקראת הדבר הגדול הזה של להיות משפיע, ואיך באמת מצליחים, ויש הרבה שנופלים בדרך, איך באמת מצליחים להיות משפיעים ולא להיות מושפעים. אני חושב שאת החשיבות של להשפיע אנחנו רואים בפרשה הקודמת. ויקום בלילה ההוא ויקח שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו ודינה היכן הייתה, נתנה בתיבה ונעל בפניה שלא ייתן בה עשיו עיניו, ולכן נענש יעקב שמא תחזירנו למוטב ונפלה ביד שכם. אומר המדרש, ורש"י מביא את זה, שכל הסיפור של דינה ושכם נבע בגלל שיעקב הכביא אותה בתיבה בפגישה עם עשיו, והיא הייתה יכולה לקרב את עשיו, ויעקב לא מספיק חש, לא מספיק הרגיש את הכוח שיש לה, ופחד שהפוך, שבמקום להיות משפיעה היא תהיה מושפעת, ועשיו יכריח להתחתן איתה והיא תהיה מושפעת, ויעקב נענש על זה ודינה נענשה על זה, ולכן יש את מעשה דינה, כי יעקב היה צריך לחוש ולהבין את הכוח הגדול שיש לדינה לעשות את המעשה הזה של לקרב את עשיו. עד כדי כך דורש את ההשפעה לקחת את הסיכון הזה. דיברנו על זה במוצאי שבת שעברה, שהמדרש אומר בתנחומה שיעקב עצמו הולך לחרן בתור עיר גלות, כי הוא הרג בשוגג. את מי הוא הרג בשוגג? את עשיו, כי הוא היה יכול להשפיע עליו. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ילמדנו רבנו, ההורג את הנפש בשגגה גולה להרי מקלט, לשלוש ערים שבעבר ירדן ושלוש שבארץ כנען. ויעקב אבינו גלה לחרן, בורח בנפשו ונתיירא שלא יהרוג אותו הרשע עשיו אחיו. אז הוא חייב גלות, יעקב, כי הוא יכל להשפיע על עשיו והוא לא עושה את זה. עד כדי כך. אז יעקב חייב גלות, ועונש דינה מגיע בגלל שסגרו אותה בתיבה והיא לא משפיעה. יש גמרא בסנהדרין נורא, הגמרא מספרת על מנשה בן חזקיה. הגמרא אומרת שהוא ישב ודרש בהגדות של דופי. והוא אמר, יש מקומות פסוקים בתורה שמשה רבנו לא צריך לכתוב אותם. לא כל פסוק שמופיע בתורה באמת צריך להיכתב. מפריע לו למה משה רבנו כתב את האלופים של עשיו. מה זה קשור? מה לומדים מזה? ולכן חזקיה טוען, לא את מנשה בן חזקיה, לא צריך לכתוב את זה. אומרת הגמרא, לא. אתה יודע למה כתבו את האלופים של עשיו? כדי לדבר על אחות לוטן תמנע. מי אותה תמנע? בת מלכים אבי. דכתיב אלוף לוטן. וכל אלוף, אלוף מלכות הוא. אז תמנע הייתה בת אלופים. היא הייתה בת של לוטן. ולכן כל פרשת האלופים נכתבה כדי שאנחנו נדון על הסיפור של תמנע. תמנע למרות שהייתה יכולה להתחתן עם כל מי שהיא רוצה, מחליטה שהיא רוצה להתגייר. באת אצל אברהם, יצחק ויעקב ורוצה להתגייר. ולא קיבלוה. מה היא החליטה? אם אני לא יכולה להיות חלק מהעם, לפחות שאני אהיה פילגש של אליפז בן עשיו. אמרה מוטב, תהיה שפחה לאומה זו ולא תהיה גבירה לאומה אחרת. מי נולד ממנה? המלאק, שמצער את ישראל. וזה העונש שקיבלו אברהם, יצחק ויעקב, על זה שהם לא גיירו אותה. יכלו להשפיע עליה. השלושת המקורות האלה מראים לנו, אז כמה מצד אחד יש חובה להיפתח, להיות חלק, להשפיע. אבל צריך לדעת כמה וכמה דברים. מצד אחד יש חשיבות גדולה, מצד שני חשוב לדעת שלכל אדם יש איזון אחר בין הפתיחות לבין הסגירות. וכל אדם צריך להכיר את עצמו ולדעת מה העבודה שלו כלפי שמיה. בחסידות זה נקרא עבודת פנים ועבודת חוץ. יש כאלו שהתפקיד שלהם זה עבודת חוץ, ויש כאלו שהתפקיד שלהם זה עבודת פנים. תודה רבה. תודה רבה. יוסף, לא ברור אם אנחנו עבודת חוץ או עבודת פנים, אבל ברור שאנחנו עבודה בלי רמקול. יוסף היה עבודת חוץ, ושאר השבטים ובעיקר שמעון היו עבודת פנים. ובכוונה יש ליעקב אבינו 12 שבטים, כי צריך גם את זה וגם את זה. וכל אדם צריך לדעת מה התפקיד שלי, מה החשיבות שלי. יש שם משמואל, נפלא ביותר. אחרי שהם מוכרים את יוסף, אז הם מקבלים 20 כסף. אומר הפרקי לרבלזר, כל אחד נטל שני כספים, ומהר הלך לקנות לעצמו מנעלים לרגליים. מה פתאום? מה פתאום אחרי שמוכרים את יוסף, פתאום צריך לקנות נעליים? למה עד אז אפשר ללכת יחפים, ומהרגע שמוכרים אותו, צריך ללכת עם נעליים? או שמר השם משמואל, כי יוסף היה לו את הבחינה הזאת, שהוא ידע לחבר שמיים וארץ. הוא היה עבודת חוץ. הוא יוסף הרואה את צון אביו. הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו. יוסף עומד בצדקו. למרות שהוא נהיה מלך ולמרות שמצרים מלאה זימה.
זה אחד הדברים היפים בישיבה שלנו.
לא מבטרים, הולכים עד הסוף.
שרקוח.
מצרים מלאה זימה. אבל יוסף נשאר אותו יוסף עם דיוקן של אביו. שולח עגלות כי זה הדבר שהוא למד עם אבא שלו והוא זוכר את זה וחי את זה ונושם את זה. לא כל אחד יכול להיות בדרגה הזאת ולא כל אחד צריך להיות בדרגה הזאת. של להיות במצרים, מקום הלזימה, ועדיין נשאר אותו אדם. איך המדרש אומר לגבי החלום של יוסף? והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומתכם ותשתחוונה אלומתי, אתם קונסים פירות ואני קונס פירות. שלכם מרכיבים ושלי עומדים. כניסת פירות זה היציאה החוצה. אני מצליח בזה ואתם לא מצליחים בזה. ויתרה מזאת, והנה אנחנו מעלמים אלומים, אמר רב אחא עתידין, אתם להעלים עליי דברים לפני אבא. לומר חיה רעה חלתה. ומאיפה יש לי את הכוח? מלשון אלימות, שתיקה, מהשתיקה של אמא שלי. כבר הסברנו כמה פעמים שרחל, השתיקה שלה בעברת הסימנים, זה מתוך ההבנה שעם ישראל זקוק גם לחומר וגם לרוח. ולכן היא נותנת ללאה להתחתן לפניה, כדי שעם ישראל יהיה לו את החיבור הזה לקידוש החומר, בין כוח לחומר. יוסף אומר, משם ינקתי, משם אני מצליח, לכן אלומתי קמה. ולכן הוא מרשה לעצמו לעשה מעשה נערות, מתקן בשערו, משמשמש בעיניו, נראה יפה. שאר האחים מיועדים לעבודת פנים, בעיקר שמעון ולוי. לכן יש מתח גדול בינם לבין יוסף, עד כדי כך שמי שזורק אותו לבור זה שמעון, ולכן יוסף אוסר אותו אחרי זה. עד כדי כך. כי הם לא מיועדים לעבודת החוץ. ולא כל אדם צריך לדעת, הפתיחות והסגירות שלו הם שונים, כל אחד בהתאם לאישיות שלו, לתפקיד שלו כלפי שמיה ולחוזק שלו. ולכן אומר השם לשמואל, לכן הם היו צריכים לקנות נעליים. כל עוד יוסף היה, אז לא היה צריך שום הגנה מהעולם. הם הרגישו שהם יכולים להיות בעולם בלי שום הגנה. הם הרגישו שהעולם הוא קדוש. הם ידעו איך לחבר, בזכות יוסף שהיה, הם יכלו לחבר בין זה לזה, אז הם לא צריכים נעליים. כמו שכהנים לא צריכים נעליים בשעת העבודה שלהם. נמצאים במקום קדוש. כמו שמשה בסנה, לא צריך נעליים, שאל נעליך מעל רגליך. אז יוסף יצא מציאות שכל העולם הוא קדוש. הוא ידע איך להתייחס לעולם, מה לקחת ומה לא לקחת. אומרים המפרשים שזו הסיבה למה אנחנו מברכים את ילדינו כל ליל שבת, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. למה דווקא את זה? למה לא ישמחה אלוהים כשמעון, כלוי? מה הייחוד של אפרים ומנשה? שהם היו במקום שאין חינוך, והם קיבלו חינוך עצום. ואנחנו מברכים את ילדינו, שלא יהיו מושפעים מסביבה, ויקנו את הדברים. אבל יש גם עבודת פנים. ולכן שמעון כל כך חרד, ועושה את מה שהוא עושה במעשה דינה, כי הוא משתומם, כי מבחינתו עם ישראל וגויים, לא צריך שיהיה להם שום קשר. ולכן כשאנחנו מדברים על פנים וחוץ, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת זה שהדברים משתנים מאדם לאדם. בהתאם לשני קריטריונים. א', התפקיד שלו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. גם פה יש שוני מאדם לאדם בנושא של סגירות ופתיחות. ודבר שני, איפה? האם הוא יצליח בניסיון? האם הוא ייפול בניסיון? והייתי אומר קריטריון שלישי, שגם כן משנה כל אדם ואדם, באיזה שלב בהתפתחות הוא נמצא. דיברתי על זה בשבת שהייתה לנו לגבי תרבות הפנאי. יש שלב שאדם בונה את עצמו, זה השלב שהוא צריך להתנזר מכל דבר אחר, כדי להיות ממוקד במשהו, כדי שהוא באמת יקנה את הדבר. יהפך להיות שלו. ואז הוא לא צריך בכלל לעסוק בעבודת חוץ, הוא חייב להיות כמה שנים בעבודת פנים. כמו חץ, שמעיפים אותו אחורה כדי שהוא יעוף רחוק יותר. אחרי שהוא בנה את עצמו, הוא קנה, אז הוא יכול לפתוח את עצמו יותר. אני דרך אגב אומר אותו דבר לגבי חינוך ילדים. זה לא הנושא שלנו, לכן אני אגיד את הדברים רק בסוגריים. אבל אני חושב שיש בעיה שפותחים את הילד ליותר מדי דברים מוקדם מדי, כשהוא עוד לא ממוקד, כשאין לו סולם ערכים, כשהוא עוד עובד על הזהות שלו. אז אני בעד פתיחות מסוימת, אבל אני חושב שהיא צריכה לבוא בשלב השני ולא בשלב הראשון. בשלב הראשון שהיא תבוא זה יהיה בלבול. לכן בשאלה הזאת של האיזון בין פנים לחוץ, אני חושב שיש שלוש קריטריונים. דומה למה שאור שמח אומר במצוות תלמוד תורה. מה תפקידך בעולמך? קריטריון אחד. כמה אתה חזק? כמה אתה באמת יכול להיות מעורה ולא להיות מושפע? תכיר את עצמך. אל תיכנס לניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו. קריטריון שני. ובאיזה שלב אתה בהתפתחות? קריטריון שלישי. נזכיר פה, כמו שאמרתי בשיחה, את שולחן ערוך הרב, שאומר שאפילו שמצווה שינה יכולה לעשות על ידי אחרים, בשלב הראשון לא קיימת, לא מתאים תורה אפילו אז, כדי שאדם יקנה תורה, כדי שהיא תהפך להיות חלק ממנו. יש פחד יצחק, הרב הוטנר, מאוד מאוד יסודי, כשאנחנו מדברים על הנושא הזה של החשש להיות מושפע. אם אני לא מגדיר לעצמי בדיוק מהו החשש, יש חשש שאני אהיה מושפע בלי לשים לב. ורק אחר כך אני אגלה את זה. כמו הרב הירש לגדי ויגדלו הנערים. שהיה הבדל מההתחלה בין יעקב לעשיו, אבל יצחק לא גילה את זה, כשהוא גילה את זה כבר היה מאוחר מדי. מהביא אותנו הפחד יצחק כזה גם בחנוכה וגם להבנת ספר בראשית כספר בכללו. אומר הרב הוטנר, יש שני דברים. יש דברי חובה ויש דברי רשות. דברי חובה זה מצוות ואיסורים. עשיית קידוש, כבית, מצה, אי אכילת חזיר. בזה מישהו בן תורה, אין חשש שהוא יהיה מושפע. אין חשש לציבור שלנו שהם יתחילו לנסוע בשבת, שהם יאכלו חזיר. זה לא השאלה. אבל אומר הרב הוטנר, רוב אישיותו של האדם מושפעת לא רק מדברי הרחובה, אלא בעיקר מדברי הרשות. מהטיולים שהוא עושה. מהשיחות פנאי שלו. מצורת האכילה שלו, מצורת החיים שלו. מה השאלה בעצם, למה הוא חי? דברי הרשות עוסקים בשאלה, מה התפקיד העיקרי שלי, מה המנוע העיקרי שלי? זה לא משהו הלכתי, אבל זה הדבר החשוב ביותר. מה אני רואה את התפקיד שלי בחיים? ופה אומר הרב הוטנר, זה מה שקרה למתייבנים. ההתחלה של ההתייבנות הייתה, אומר הרב הוטנר, לא שהם עשו איסורים. אלא ההתחלה של ההתייבנות הייתה שהם התחילו להישאב לדברי רשות ועשו את הדברי רשות כמו של היוונים. ואמרו לעצמם, אני בסדר, כדברי החובה אני ממשיך לעשות. והשאיבה לדברי הרשות יצרה מציאות שהם הפסידו את כל ההבנה מה תפקיד האדם בעולמו. ואומר הרב אוטנר, יש הרבה ניסים שקרו. אתם יודעים למה חז"ל רצו שדווקא יחגגו את חנוכה 7 ימים? כי רצו שידברו על ההתייוונות ועל מלחמת התרבות ועל ההבנה איך קורה דבר כזה ועל הוויכוח בין יוון לישראל. אם לא היה דבר כזה, אז רק בשביל הנס עצמו לא היו עושים 7-8 ימים.
הייתי אומר בסוגריים שחכמים ידעו ברוח קודשה שאנחנו נעשה חופש 5, 6, 7 ראשון. והתלבטו, שווה לעשות חג או לא לעשות חג? 4 ימים, הישיבה תהיה סגורה. ואני לא מדבר רק על הישיבה שלנו. ואמרו, זה שווה. כדי שב4 ימים האחרים, וגם כשנמצאים בבית, ידברו על מחלוקת יוון וישראל ועל המתייוונים ויבינו מאיפה זה הגיע. והוא אומר הרב אוטנר, זה הגיע מדברי הרשות. פתאום הספורט נהפך להיות לא אמצעי אלא מטרה. פתאום עולם הזה קיבל משמעות אחרת ממסגרת. כי הרי בעצם בעולם האידיאלי, אדם שלומד תורה ואדם שמקיים מצוות ואדם שלא מקיים מצוות, יש הרבה דברים שהם עושים אותו דבר. הם שניהם הולכים, לומדים מקצוע, הם שניהם אוכלים, הם שניהם עושים הרבה דברים. אבל המשמעות צריכה להיות אחרת. לא שאני אחשוב על זה כל פעם שאני אוכל לשם ייחוד. אבל משמעות החיים צריכה להיות אחרת. אדם שבן תורה, אז גם אם הוא עושה דברים אחרים, הוא עושה את זה כדי שזה יהיה אמצעי לקדש שם שמיים. כי זה מהות חייו. אני לא שהוא צריך לחשוב את זה בכל מעשה ומעשה, אבל זה המוטו של החיים שלו. ואדם שלא שומר תורה ומצוות, הוא לא עושה את זה לשם זה. ומכיוון שההבדל הוא רק במחשבה, אז יש חשש של השפעה גדולה מאוד אם האדם לא יודע ליצור את האיזונים הנכונים, לא מכיר את עצמו ולא יודע באיזה שלב הוא נמצא. ואז זה כבר מגיע לדברים אחרים. ברגע שהוא כבר הפסיד את המוטו של לקדש שם שמיים, זה כבר אין לו את הרגישות לזה, אז ממנו הוא כבר מתחיל להעתיק גם דברים אחרים. אבל מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מהעתקה של דברי הרשות שעושים אותו דבר, אבל עם מטרות אחרות. וכשהוא מפסיד את המטרה, אז הוא כבר יורד מטה-מטה, והוא כבר מעתיק דברים אחרים שאסור לו להעתיק בכלל, וכו'. ואומר הרב אוטנר, זו הסיבה שבשבילה עשו את חנוכה. כדי שיהיה דיון בבתי המדרש על דברי הרשות ועל החשיבות לא להיות מושפע. ולהבין מה התפקיד שלנו בחיים ואיך אנחנו מתייחסים לדברי הרשות ואיזה דברי רשות אנחנו לוקחים ואיזה דברי רשות אנחנו לא לוקחים. כי יש דברי רשות שאפילו הם בסדר מבחינת ההלכה, אבל הם לא בסדר מבחינת שאתה מאבד רגישות. הם לא בסדר מהבחינה הזאת שאתה יוצר ריגושים שאחר כך תרגיש שבעבודת השם אין לך, ופתאום הנאות שלך נהיות בדברי הרשות האחרים ולא בעבודת השם. לכן הקריטריונים לא צריכים להיות הקריטריונים הלכתיים. הקריטריונים כמה לפתוח וכמה לסגור זה מה זה עושה לך בנשמה, מה זה עושה לך פנימה. האם אתה עדיין נשאר בהבנה שעיקר הנאה שלך היא מעבודת השם? או שאתה מרגיל את עצמך שפתאום אתה נהנה קבוע מדברים אחרים? האם אתה עדיין יש לך רגישות? או ראית משהו שגורם לך לחוסר רגישות? זה זו השאלה שצריכה להיות בפתיחות וסגירות. לא החשיבה אם זה יביא אותי לעשות עבירות, אלא החשיבה היא האם זה יגרום לי שאני אעתיק את הדפוס התנהגות ואת דפוס המחשבה, ואני אאבד את המוטו העיקרי בשביל מה אני נמצא בעולם. ואומר הרב רוטנר, זה כל מהותו של ספר בראשית, גם של חנוכה וגם של ספר בראשית. כולנו יודעים את הרש"י הראשון, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה, שהוא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה אתה? כלומר, רבי יצחק אומר, התורה היא מלשון הוראה. התורה היא בעצם שולחן ערוך, היא ספר הלכה. אז הייתה צריכה להתחיל במצוות, הייתה צריכה להתחיל בחודש הזה לכם. מה תפקידו של ספר בראשית? רבי יצחק אומר, ארץ ישראל. ומה הטעם פתר בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ונתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. כל ספר בראשית, אומר רבי יצחק, תכף נחזור לרב רוטנר, זה רק כדי להסביר את החשיבות של ארץ ישראל. לכן, מיד אני אחזור לרב רוטנר, אבל אני חייב להתייחס. לכן כאשר היה את ההסכם לגבי עמונה, איפה שהיינו שבוע שעבר, הרגשות הן רגשות מאוד מעורבים. מצד אחד, כאב גדול מאוד, שלמרות שיש פינוי ברצון, בכל אופן יש יישוב בארץ ישראל שיארס. כאב גדול מאוד. ומצד שני, אני חושב שלו היה פינוי אלים ולא היה הסכם, אבל בסופו של דבר גם כן היו עושים את המקום, וזה היה יוצר איזושהי כותביות בה. יש בפרשה שלנו לקח אדיר. כשהוא שואל את החי, אני מבקש, אגיד לי מאין, לאן הם רואים, הוא אומר לו, נסעו מכאן, והכוונה היא נסעו מאחווה, לא רוצים יותר אחווה. ואז מה קורה? מגיעים שיירת ישמעאל, לוקחים את יוסף. מתי הגויים מגיעים? כשאין אחדות בעם ישראל. לכן אחד הדברים שאנחנו צריכים מאוד להקפיד עליהם זה ליצור אחדות, אחדות בעם. בוודאי שפינוי אלים כזה היה יוצר מצב של קוטביות בעם ולא אחדות בעם. ולכן אני אומר שהרגשות הם מעורבים בצורה קשה ביותר. קשה לחשוב גם על היום שהתפנו מרצון אבל שיהרס יישוב בארץ ישראל. קשה לחשוב על זה. יומר. אבל מצד שני, נחסכה חוסר האחדות, נחסך הכתביות. וגם לזה יש ערך. ליצור אחווה, ליצור אחדות בעם ישראל. אבל אני מבקש לחזור לרב רוטנר. רבי יצחק אומר, כל ספר בראשית הוא למען ארץ ישראל. מוסר עצום. הרב רוטנר אומר, אתה יודע מה המטרה של ספר בראשית? אם היו כותבים רק ציוויים, היית חושב שהעיקר הוא דברי חובה. בא ספר בראשית להראות לך איך האבות חיו. תלמד ממעשה הרשות של האבות. כן, הדברים דומים להקדמה של הנציב. למה ספר בראשית נקרא ספר הישר? וזה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים, עוד היו ישרים, התנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי אלילים מכוערים, באהבה וחשו לטובתם, והוא קיום הבריאה. הספר בראשית בא להגיד, תבין מה כוללת עבודת השם. אל תחשוב שעבודת השם היא רק דברי חובה. עבודת השם היא להיות דומה לאבות, ותלמד מהאבות גם את דברי הרשות וגם את דברי החובה. והפוך, דברי החובה תלמד רק אחרי מתן תורה. אפילו גיד הנושה שאנחנו לומדים בפרשה הקודמת, אנחנו מצווים עליו לא מכוח אברהם, לא מכוח יעקב, אלא מכוח מתן תורה. אבל מהות ספר בראשית בא ללמד על דברי רשות, איך יהודי צריך להתנהג. הנה אברהם, יצחק ויעקב בכלל לא היו מצווים, אבל איזה רמות הם הגיעו? בגבורה, באהבה, בחסד. שתי קימותם מלמדים אותו תורה. כמה תורה הוא דבר טבעי, זה לא איזשהו ציווי חיצוני מבחוץ. עם ישראל זקוק לכולם. ילדינו זקוקים לנו. שבוע נפגשתי, נפגש עכשיו עם כל אחד מראשי המוסדות של הקריה הנפלאה שלנו, ללמוד על האתגרים, ללמוד על הצרכים, מה אנחנו כישיבה יכולים לעזור למוסדות האחרים. שבוע נפגשתי עם המנהל של הבית ספר היסודי. שאלתי אותו, איך מחנכים לאהבת תורה בגיל צעיר? איך מחנכים לסולם ערכים? איזה אווירה יוצרת? האם מצליחים? אחד הדברים הגדולים שהוא דיבר איתי, שברור שיש לבית ספר תפקיד גדול, אבל יש חשיבות גדולה מאוד לבית. הבית הוא היסוד, הוא התשתית. אחר כך הבית ספר יכול לקחת את זה ולהעצים את זה. אבל כשבבית הילד רואה זיגזג, כשבבית הוא רואה חוסר עקביות, הבית ספר קשה מאוד. למדתי ממנו מוסר גדול, רבותיי, השבוע. למדתי מוסר גדול. אז יש לכולנו תפקיד עצום בבתים שאנחנו מקימים, בקהילות שאני אהיה חלק מהן. לפעמים אנחנו מדברים על השפעה, חושבים שהשפעה זה שהוא תואר. אני משפיע. כל אדם הוא משפיע בין אם הוא רוצה בין אם הוא לא רוצה. לכן השאלה איך אנחנו חיים את החיי רשות שלנו, את הטיולים, את הזמן הפנוי, את הכיפיות. ולא שזה לא יהיה, אבל שזה יהיה חלק מעבודת השם. כי דברי רשות זה חנוכה, דברי רשות זה ספר בראשית, דברי רשות זה השאלה אם אתה תהיה משפיע או מושפע. ההשפעה הראשונית תהיה דברי הרשות, אחר כך חס בשלום זה גם יכול להגיע לדברי החובה. כשבחור שואל אותי, וזה אני אסיים, מה הדבר העיקרי שאני צריך להתרכז עכשיו בשמונה ימים של חנוכה? אומר הרב וטנר, מלחמת יוון וישראל הייתה בעצם השאלה, מה ראש הפירמידה? האם ראש הפירמידה הוא שכל? ואז היוונים נמצאים בראש הפירמידה כי הם עוסקים בפילוסופיה, או ראש הפירמידה הוא קשר לריבונו של עולם, הוא הנשמה, ואז החשמונאים נמצאים בראש הפירמידה. וזו הייתה השאלה הגדולה. בחור יכול להיות בישיבה, לחדד את השכל שלו, אבל אם הוא לא מקפיד על עבודת דברי הרשות, אז הוא לא יגיע להיות בחלק ממאה החשמונאים. מה שהניע את החשמונאים היה דברי הרשות, אומר הרב וטנר. וכדי שאדם יוכל להרחיב את המעגל, לפתוח את עצמו יותר, הוא חייב שדברי הרשות יהיו יציבים, יהיו חלק מעבודת השם. ולכן ספר בראשית קודם, ולכן יש את חנוכה, כדי שנדון בשאלה הזאת, האם העיקר הוא שכל, או העיקר הוא קשר לבורא, נשמה, מה הופך את עם ישראל להיות עם סגולה, כדי שנעסוק בספר בראשית, כדי שנבין מה הסכנות בתרבות יוון, ואיך אנחנו לא מושפעים ממנה. כי צריך להבין, כולנו חיים בשני מעגלים. כולנו חיים במעגל התורה ובמעגל של העולם הגדול. וזה טוב שאנחנו חיים בשני מעגלים. חוכמה בגויים תאמין. אבל צריך לדעת מה לוקחים במעגל הגדול ומה לא לוקחים במעגל הגדול. יהי רצון שכמו שהנציב כותב שקיום הבריאה זה להיות ישר, להיות שלם. שלם פירושו שגם דברי הרשות וגם דברי החובה יש הרמוניה ביניהם ולא ניגוד. יהי רצון שגם אנחנו נזכה לשלימות הזו, שחנוכה עם כל הפעילות הענפה שיש בישיבה, ויש ברוך השם באמת יישר כוח לכל מי שתכנן ועשה, יש פעילות גדולה מאוד, שהמטרה היא להוסיף חוליה נוספת בעבודת השם שלנו, כדי שנהיה גם אנחנו כמו האבות, אנשים ישרים, אנשים שלמים בעזרת השם.